ערב טוב. אנחנו אוהבים לפתוח את השיעורים שלנו לפתוח את הלב. כל הסדנה הזאת היא בעניין לפתוח את הלב. ואנחנו נוהגים לפתוח בכמה תפילות שצריכות להעביר אותנו מחול לקודש, ממקום של מים שעשו בענייני עולם הזה, למקום רוחני יותר, למקום עמוק יותר, טהור יותר אולי. וזה לא תמיד מעבר קל. והתפילות עושה אותנו בזה, ובקצרות, והן הולכנו על ידי השר שמיר בשבילנו. זו תפילה הראשונה שאנחנו מתחילים איתה, נקרא תפילת המנדלה. בעבר, בימים קדומים, היה נהוג שהיו באים למורה, מבקשים את התפילים. והמורה היה צריך להשתכנע שתמיד רציני ובאמת קשוח לקבל את התפילים. אז הנוהג היה בטיבט העתיקה, שתמיד היה צריך להביא את משקל גופו מזהב למורה. לפני שהמורה נותן לו תפילין. והמורה כמובן, אם המורה ראוי לשמור, הוא לא צריך את הכסף, הוא היה זורק אותו לים, או לים שאפשר לזרוק בטיבט. אנחנו עושים את זה יותר פשוט. והתפילה הזאת אנחנו מגישים את כל העולם כולו, את כל מה שיפה בעולמנו, את כל הטוב שבאנו, ומגישים כתודה מועדית שלי, לכל השושלת שהעבירה אותם אלינו, חוליה אחרי חוליה, כמו מין טלסקופ חלול. כל מורה עושה את עצמו כלי, פתוח ונקי ונהור כדי להביא את באופן טהור את הטיפשן. אז בואו נפתח בתפילת המנדלה. נדל יכולים פשוט לעשות תנועה של נתינה.
Yaduya, Ukinim shel kol chesed emrata. Delidi achena, ulha arishena, kegan shena teama. Delidi achena, ulha arishena, kegan shena teama. תזכה כל בריאה בעולם שכולו טוב.
והתפילה הבאה שעליה נחזור שלוש פעמים היא תפילה שהמהות שלה זה ללכת למקלט בדרך רוחנית ולא לשים את יהבנו בעולם הארצי. אנחנו יוצרים התכוונות שדרכנו בחיים תהיה להתפתח מבחינה רוחנית ולפתח את החוכמה בליבנו ואת החמלה בליבנו למידות גדלות והולכות בצורה שנוכל להיות לברכה לעצמנו ולזולה.
עשים מתכחים תבודה בדם על בסם תבין זכותם של טובי נעשי, וכלי לרד אמן כל הבריאה. אני בוער אותי, אסירי מתכחים, פרודה בגם המוגסנגה. תבין זכותם של טובי נעשי, וכלי לרד אמן כל הבריאה. בוערתי, עשי מפתחים, בהודה לדמה ובסנגה. אביהי זכותם של טובי מעשי, יחי באהבה למעולמיה.
אז אני רוצה שוב להודות לכם שבאתם להשתתף בטיצ'ינג הזה. ואולי לפני זה אני רוצה להודות גילי וציפי שעזרו לארגן ולנתלי שאפשרה את המקום הזה בנדיבותה וגילי שהשקיעה הרבה מאמץ כדי לארגן ולהזמין אתכם לכאן וכמובן לאנשים שתרחו הרבה כדי לאפשר לכם את הטיצ'י. אז תודה לכולכם. המטרה היא ללמד אתכם את המדיטציה הזאת שנקראת טונגלן ואנחנו נדבר עליה הרבה, והיא אחת המדיטציות היותר מדהימות שיש. מבין כל הטיצ'ינגס הפתוחים, ואין צורך לחניכה מיוחדת בשביל הניהול היה חזקה ביותר. בקרב הבודהיסטים, הטיבטים, נאמר, היא מאוד מוכרת, אנשים מכירים אותה. אלא שהרבה מן הפרטים אודותיה לא ידועים. יש לימוד מאוד מפורט אודותיה, שהוא לא תמיד ידוע, מחוץ למנזרים הטיבטיים. המורה שלי, אחד מהמפעלים בחייו, היה לקבץ כתבים טיבטיים שהלכו והתגלגלו ונרקבו במנזרים שונים, וחלקם הוכחדו כשהסינים פלשו לטיבט ושרפו מנזרים בספריות. הוא קם יום אחד עם חזון שהוא צריך להציל את הכתבים האלה. ואחד הדברים שהוא עשה, זה הוא אימן צוותים של פליטים ופליטות טיבטים בהודו, והקים מרכזים שבהם הם מתקתקים את הכתבים השונים למחשב באותיות רומיות. וזה מאפשר חיפוש קל במסד נתונים. מפעל הזה כבר נמשך כ-30 שנה, אני חושבת, והיום מישהו אחר לקח את שרביט הפיקוד. איש נפלא שמנהל את זה היום, בהודו, בלדק, בנפאל. היום זה לא רק מוגבל לכתבים טיבטים, גם כתבים של מסורת היוגה, כי הם פיתחו מנחיות בתחום הזה של הדיגיטציה של הכתבים. וכתוצאה מזה יש גשם מייקל, המורה שלי, שמלמד באריזונה ובכל העולם. גישה לאוצר בלום של כתבים. אז אתם מקבלים כאן משהו שהוא בעצם נדיר במערב, זו סדנה מקיפה על הטונגרן, שמכילה אולי כל מה שידוע עליו בספרות הבודהיסטית הטיבטית. ובמקביל, המטרה היא לתת לכם את הידע וגם לאמן אתכם במדיטציה עצמה. אז יש שילוב של לימוד ושל מדיטציה. והמטרה היא שכשאתם יוצאים בסוף הסדנה הזאת, אתם מומחים בטונגרן, ברמה שקיבלתם את הטיצ'ינג. עכשיו כמובן צריך ליישם אותו לחיי היום-יום. ואתם תראו שזה מאוד קל לעשות, זאת מדיטציה שהיא מדהימה מבחינה זו, שקל לעשות אותה, והתוצאות שלה מדהימות. אני רוצה לפתוח ולהגיד, יש הרבה מקרים מתועדים בספרות של אנשים שכל מיני ניסים קרו להם, רק מ-5 דקות של המדיטציה הזאת ביום, אבל שנעשו באופן קבוע לאור עצמם. אני אישית מכירה בחור אוסטרלי, נפגע מווירוס נדיר להתעבר כתוצאה מהטיפול היחיד שהיה ידוע על הווירוס הזה, כשהבחירה שעמדה בפניו זה או למות או להתעבר. וכמובן הוא בחר בטיפול והוא התעבר. ושלח מכתב ללמה, והלמה נתן לו גרסה של המדיטציה הזאת שנלמד אותה, גרסה שאנשים עושים כשהם נוטים למות. והוא היום רואה 100%. היא כל כך חזקה. ויחד עם זה היא פשוטה. פעמים הדברים המדהימים ביותר כל כך פשוטים שזה עובר לנו מעל הראש. אנחנו נוטים לזלזל בהם או להזניח אותם. תעשו לי את שם המדיטציה. חזרו אחריי, טונגלן. טונגלן. טונג פירושו לתת, ולן פירושו לקחת. אז נתינה ונתיחה. זה השם של הביטוי. אלא שבפועל, למרות שמה, אנחנו עושים אותה בסדר הפוך. אנחנו עושים קודם רתיחה ואחרי כך נתינה. מה לוקחים? לוקחים את הכאב של אנשים, של יצורים. לוקחים כל צורה של סבל, סבל גופני, סבל נפשי, סבל כלכלי, מצוקה, מכל סוג שהוא. את זה לוקחים. ומה נותנים? כל טוב, כמה שטוב. ואנחנו נעשה גרסאות שונות, ברמות שונות של המדיטציה הזאת. אז ניתן לקחת כאב שיש למישהו שאתם מכירים שכרגע מתחבט באיזה קושי. פיזי או נפשי, או רוחני, או פיננסי, או מערכת יחסים שבורה, או דברים כאלה, או אובדן, מה שזה לא יהיה. זה יכול להיות כאב עתידי של אחרים ושלנו. אנחנו גם נלמד לעשות את זה על עצמנו. זו מדיטציה מאוד ידועה במסורת הבודהיסטית הטיבטית. הרבה פעמים מלמדים אותה שלקחת את הכאב אלינו, ואנשים מאוד נרתעים, זה לא די לי משלי, אין לי מספיק צרות משלי, מה אני צריך את כאב של אחרים? המסורת האותנטית, אתם לא לוקחים אליכם את הכאב והולכים איתו, אתם משלימים את הכאב. אנחנו גם נדבר מה פירוש לקחת את הכאב, האם באמת אפשר לקחת את הכאב, איך זה עובד גם, על המנגנון, איך זה עובד, כי זה עובד בצורה מדהימה. אבל זה לא פה יקציב שוטו. אז לא לחשוב שזה לא יגרום לכם לשום תקלה. להפך, זה יביא לכם ברכה, אם תעשו את המדיטציה כמובן, מלשמוע לא בהכרח, אבל מלעשות אותה, יש איזה פוטנציאל עצום. להביא ברכה גם לכם וגם לעזרתכם. אז כאמור פה יש לנו סגירה די מקיפה של מה שידוע בספרות הבודהיסטית על מדיטציה הזאת, אתם תקבלו כל ערב חלק של חומר אותנטי איתו גם מן הספרות העתיקה, הטיבטית. רק שמעתם על הפאנצ'ין למה? שמעתם על הדלאי למה? דלאי למה כולם שמעתם. היום זה הדלאי למה 14. זה שושלת שהטיבטים מאמינים שכל אחד הוא גלגול של הקודם. אז הדלאי למה 14 הוא גלגול של הדלאי למה 13. הם נזירים, הם ילדים ביולוגיים. זו אותה תודעה שמתגלגלת. אז קורה, כשהדלאי למה עובר מן העולם, אשו מתגלגל שוב, עובר תקופה, ואז מאתרים את הגלגול החדש, בדרך כלל מאתרים אותם בין שנתיים לארבע, משהו כזה, ואז הם צריכים לגלול את זה, לפני שהם יכולים לגמל מישהו משהו. אז בינתיים, לחילופים, יש את השושלת של הפאנצ'ין למה. בזמן שאלה צעירים, אלה כבר במלוא עונם ולהפך. היום העניין קצת מסתבך, כי הסינים חטפו את הפאנצ'ין למה הנוכחי שהוא ילד צעיר. אני לא יודעת הצעיר, בהמשך כנראה יהיה לי שינוי. בכל אופן, כאן אנחנו מזכירים את השושלת הזאת, כי אנחנו מדברים על הפאנצ'ין למה הראשון. שאתם תקבלו את אחד היצירות שלו היום. הוא אחד המורים הגדולים למסורת הזאת של התמלן. והוא בכלל מורה מדהים במסורת הבודהיסטית הטיבטית. הוא חי 570 עד 1662. הוא היה ראשון בשושלת של הפאנצ'ין למה. אומרים עליו שהוא הגיע להערה בגלגול שקדם לגלגול הזה שלו. הוא היה קורא בצורה בלתי רגילה, הוא כתב המון. וכתבים מאוד מאוד חשובים במסורת הבודהיסטית הטיבטית. וגם היה משורר מדהים. הוא כתב שירים שרק אישות מוערת יכולה לכתוב. בכל אופן, אתם תקבלו היום קטע ליצירה ארוכה שלו, שקשורה לתמלן. אז נתחיל לפי הסדר. אלו מכם שאולי למדתם קצת בודהיזם במסורת הטיבטית, אז אני אנסה למקם את זה בתוך המסורת הזאת. בבודהיזם הטיבטי יש מסורת שנקראת לאמרים. תראו למרים? למרים. למרים. למרים פירושו דרך, ורים פירושו שלב, או צעדים. וזה הדרך המדורגת להערה. זו דרך שהטיבטים פיתחו ללמד צעד אחרי צעד בצורה מאוד שיטתית ומובנית, איך להביא אדם מהמקום שבו אנחנו נמצאים לישות מוערת. כמובן הכל מבוסס על טיצ'י של הבודה וחכמים שבאו יותר מאוחר, אלא שמה שמיוחד בדרך של הלמרים זה שהיא נותנת את כל השלבים בלי שחסר אף אחד ובסדר הנכון. וזה הודות לגאונות של כמה מן החכמים המוארים בטיבט, ששם הבודיזם מאוד פרח. הוא הגיע לשם יחסית מאוחר בתולדות הבודיזם, אבל בגלל הבידוד היחסי של טיבט והצמיחה של השלטונות הוא מאוד התפתח. אם אנחנו רוצים שיהיה לנו מכונית שטיסה, אז צריך שיהיה בה גלגלים ומנוע והגה וברקסל וכמובן, אתה צריך את כל החלקים, אי אפשר להפסיד אותם, והם צריכים להיות מהנכון ובמבנה הנכון. זה הרבה תורות רוחניות מכילות מרכיבים שמופיעים באמרים. מה שיחודי באמרים, שהוא מכיל את כולם, והוא מכיל אותם בסדר, מהתחלה עד הסוף. ויש לאמרים עם ארוכים ובינוניים וקצרים, לא ניכנס לנושא הזה ברחבה היום, זה אנחנו עושים במקומות אחרים. הסיבה שאני מזכירה את זה היום, זה לאלו מכן ששמדו, או שהולכים בדרך רוחנית לא משנה איזה, אפילו לא בודיסטי. אני רוצה להזכיר שלבים עיקריים שחיילים להינסה בכל דרך רוחנית, ראויה לשמה. ואיפה, בתוך השלבים האלה, הלימוד הזה ממוקם. לתת את ההקשר, לפני שנצלול ללימוד עצמו. אז בכל דרך רוחנית, צריך להיות שלב ראשון, שאנחנו קוראים לו בעברית תפנית. מגיע רגע בחיים שלנו, לפעמים זה midlife crisis, לפעמים איזה אסון שקורה לנו, אבל לא הורג אותנו, ולפעמים איזה תהליך מבורך של פתיחת עיניים, שאדם מגיע לתובנה שהעולם הארצי והעולם החומרי לא יכולים באמת להושיע אותנו. לא באמת. כולנו צריכות טוב לנו בחיים, ולא משנה איך חשבון הבנק שלכם. אם אתם פה, טוב לכם בחיים. ויותר מפחות. אבל גם אלה שיותר טוב להם, וגם אלה שהפיננסים בסדר, והמשפחה בסדר, והקריירה בסדר, והבריאות בסדר, ואני מקווה שזה נכון לגביכם, כי העובדה שאתם פה. מגיעים לאיזו נקודה שבה מסתכלים, לאן זה הולך? לאן זה הולך? האם אני יכולה להסתמך על השפע ועל ההזדמנות שהעולם החומרי הארצי מציעים? והאמת היא שלא, האמת היא שלא, מכיוון שאין שום דבר שהוא ארצי, אם זה משפחה, אם זה מערכות יחסים, שפע כלכלי, אם זה בריאות, אם זה קריירה. כל אחד מהדברים האלה מסתיים בשלב מסוים. או שכבר עברתם איזה משבר באחד מהנושאים האלה, או שכבר חוויתם שזה לא משהו שניתן לסמוך עליו מעכשיו לעולם, או שאם זה עוד לא בא, זה יבוא. מובטח לבוא. אם לא לפני המוות, בזמן המוות. מובטח לבוא. כי הדברים האלה מעצם טבעם, הם באים מאנרגיות של מתקלות. אותו דבר שמביא לנו בן זוג אהוב, זה בדיוק דבר שיתקח מאיתנו את הבן זוג אהוב. אותו דבר שהביא לנו את השפע הזאת, אותה אנרגיה שהצד השני שלה תיקח מאיתנו את השפע. מה שהביא לנו בריאות, תיקח מאיתנו בריאות. עצם זה שנולדנו, זה מספיק כדי שנעמוד. זאת האנרגיה בדיוק. גם אם נאכל את כל הוויטמינים הנכונים ונלך לכל מכוני הכושר הנכונים, וגם נעשה את היוגה שאנחנו מלמדים, גם אז. כי זה אותה אנרגיה, ואנחנו אומרים שעד שלא יפקחו עינינו ונבין שמשהו פגום באנרגיה הזאת, אז אנחנו בשליטת האנרגיות האלה, כי אין לנו שליטה עליהן. גם אלו מאיתנו שטוב בהם כרגע. במוקדם או במאוחר יבוא דבר לא צפוי, והאשליה הזאת של שליטה תילקח מאיתנו. ואלו מאיתנו שזה קרה להם, עומדים ומחפשים. אנחנו שומעים הרבה על אנשים שאיבדו אדם יקר מאוד, ופתאום הם מתחילים ללכת לבית כנסת, איפה שקודם לא הלכו לבית כנסת. או דוגמאות מהם. משהו נפתח שמחפש את הכיוון הרוחני, את הדרך הרוחנית. אז זה אנחנו, זאת התפנית. התפנית היא הצעד הזה שאדם פונה מלשים את יעבו בדברים חומריים, מלחפש עוד טיול, ועוד רמונט, ועוד מערכת יחסים, ועוד קריירה, ועוד תואר, ועוד 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 ועוד, ומבין שזה לא יכול להשיע, אין שם ישוע. זה יכול להיות נעים זמן מה, אבל אין שם ישוע שממש. עדיין אנחנו מזדקנים ומתבלים, ועדיין נארץ למות. אז אם האסון לא יבוא לפני זה, הוא יבוא אז. וכולנו איבדנו בני משפחה יקרים, וראינו את הסבל שקרוב לזקנה ובמוות. חרוז, נחמד, שכתוב על מצבה, שידוע בארצות הברית. זה כאילו המת כתב, למען מי שעובר על יד המצבה וקורא אותה. פחות או יותר, ידידי היקר העובר, אנא זכור, כפי שאתה היום, כך הייתי אני. כפי שאני היום, כך תהיה גם אתה. להתכונן ידידי, יבוא בעקבותה. כרגע אנחנו עוד לא מתנו, ויש לנו רמה כזאת או אחרת של שפע ושל משאבים ובריאות. זה יגמר. וככל שהתובנה של זה חודרת יותר עמוק, אדם נדחף ביתר עוצמה לכיוון רוחני, לכיוון של דרך רוחני. וכל דרך רוחנית שבה תלכו, ולא משנה איך קוראים לה, חיה שיהיה בנוקי, שמטפח את התובנה הזאת אצל אנשים. בלי זה, הם לא ממש עלו על דרך רוחנית. ואנחנו אומרים שאף שלא מתפתחת תפנית לאיזה סף מסוים, אנחנו עוד לא ממש עלינו. אנחנו אולי מתעניינים, שונים, מומחים. שלב מסוים, כשזה תופס והתובנה חודרת עמוק, ולפעמים זה קורה עקב אסון שקורה לה, מאבדים משהו או מישהו יקר, זה נתחיל להעמיק את הדרך הרוחנית, ואז התפנית תופסת תנופה. אז איך האספקט הראשון שראוי שיהיה? האספקט השני, אנחנו נקרא לו כאן חמלה. האספקט השני אומר שאותו הדבר שאני מתחילה לקלוט לגבי עצמי, שאני מזדקנת ושאני לא בת על מוות ושעליי יבואו מחלות ושאני עשויה לאבד את כל מה שיקר לי וזה לא יהיה בשליטתי בכלל מתי ואיך זה יקרה, כל האחרים נמצאים באותה סירה. כל האנשים סביבי. אלה שפחות טוב להם ממני ואלה שיותר טוב להם ממני. אלה שהם יותר חכמים ממני ואלה שפחות חכמים ממני. אלה שיותר עשירים ממני ואלה שפחות עשירים. זה לא משנה איזה סטטוס הם נמצאים היום. הם כולם באותה סירה. או שהם עכשיו סובלים, או שהם בדרך לסבול. וזה בלתי נמנע. וזה בלתי נמנע. וכשאדם קולט את זה באופן עמוק, וקודם הוא צריך לקלוט את הסיטואציה שלו באופן עמוק, ואנחנו רובנו ברמה כזאת או אחרת של הכחשה. כשזה חודר, יכול להתפתח גם האספקט השני, שלא רק לי זה טוב, זה עובד את כולם. נעשה מי לא. נסו למצוא מי לא. אי אפשר בין היצורים החיים. אם זה לא יקרה להם לפני המוות, זה יקרה להם בזמן המוות. אז ההבנה של הסבל שלנו, כשהיא עמוקה מספיק, מביאה למין יחס של סלידה מן המצב הזה. אז איך זה שזה ככה? ולכולנו היה את זה כילדים. שאלנו את אמא, מה קרה לדודה? למה היא מתה? וילד קטן שואל למה, 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 למה? ובסוף הוא מביא את האמא לייאוש, כי היא גדלת לענות לו, נכון? שהאמא מרים לידיים, ואז הוא אומר, ככה זה, ככה זה. והילד לא מקבל תשובות, ובסוף הוא מפסיק גם לשאול. ילדים באופן אינסטינקטיבי מבינים שמשהו פגום. איך זה שהדודה צריכה למות, או סבתא צריכה למות? איך זה שהיום היא פה ואחר כך היא לא פה? ואנחנו אומרים שיש משהו פגום באנרגיית החיים שמקיימת אותנו, ולכן היא מתקלה. זה מה שהבודה בא ולימד. קודם דיבר בהרחבה על כל צורות הסבל, כדי לתפוס את תשומת ליבנו, כי אנחנו יכולים לאמת את הדברים שלו בצורה כזאת. אנחנו מבינים מה? זה לא נכון שזה כך דרכו של עולם. כך דרכו של עולם עד שנבין מאיפה זה בא. יש מקור לסבל, יש סיבה לסבל. וברגע שמתחילים להבין אותנו, מתחילים להבין את המנגנון, אפשר לעצור אותו. ולפעמים מצטייר הרושם שהבודיזם זה הכל עוד סבל, אין דבר הפוך מזה. הבודיזם הוא כולו עודות לצאת מסבל, עודות להביא את עצמנו לאושר הנשגב של הרעש, שאנחנו אפילו לא יכולים לדמיין אותו, שזה כאילו לקחת את הרגע הכי מדהים בחיים שלנו, העונג הכי מדהים בחיים שלנו, תכפיל אותו ביליון ועוד לא הגעתם לעונג הנשגב של הבודה. זה מתנה. אבל בשביל לצאת מסבל צריך להבין סבל. וצריך להבין אותו יותר, וצריך לפתח מספיק סלידה מן המצב הפגום הזה, כדי לרצות לצאת ממנו, כדי לרצות לעשות את התרגיל שמוציא אותנו משם. ואותה סלידה שאדם מפתח כלפי הסבל שלו, אם הוא גם פוקח עיניים ויש לו אמפתיה לזולת, אז הוא מבין שאתם כולם באותה סירה, ויש לו גם סלידה מזה באותה מידה. באותה מידה. אני לא רוצה סבל, גם הסבל של הזולת הוא דוחה באותה מידה. אני מחפשת עושר, גם הם מחפשים עושר. ואין יש אותה זכות כמו לי להיות מאושר. וראוי שאני ללמוד במענה, אנחנו נדבר על זה בהמשך. פה בארץ במיוחד יש מצבי חירום שקורים מדי פעם, לצערנו הרם. וכשקורה מצב כזה, ומתחילות הקטיושות ליפול, ומתחילות הסירנות לייבב, קורה שינוי אצלנו. כשיש מצב חירום כזה, פתאום חודר למודעות שאנחנו עלולים להיפגע. זה יכול לבוא, ואנחנו לא יודעים איפה נמחק עתיד הבא. והמודעות הזאת למוות פותחת את ליבנו. כי מה אנחנו עכשיו נתחשבן עם השכן, מתי הוא כן עושה רעש, או לא עושה רעש, אנחנו הולכים לעמוד כולנו. כולנו פה נתונים בשליטת האנרגיות. אולי אנחנו נקים מערכות הגנה וכך הלאה, ואולי נרתיע חלק מהטילים. אבל הטיל שיפגע בנו ישירות, אנחנו לא יכולים ספציפית על עצמנו לשלוט. מה יקרה לי אישית מחר? אני לא יודע, אין לי איזה שליטה. נשיאה אוטירציה, והיא אמרה, פה בעל הילן נפל אחד הסקלים במלחמת המפרץ. פה ברמתה, מקום טוב באמצע. אין לנו על זה שליטה. אז כשיש מצד כזה של חירום, ואנחנו נפתחים למודעות של זה, אנחנו פחות קטנים ויותר פתוחים ויותר חומלים, ויותר מוכנים לתת, ויותר מוכנים לפתוח את ביתנו כמקלט לאנשים שכחנה. אז במצבים כאלה, מתעוררים רגעים של חמלה. החוכמה היא לשמור עליהם, גם כשזה לא מצב חירום. כי למעשה, מה ההבדל בין מצב חירום כשהזעקות מייבבות ובין המצב שלנו כרגע? רק הבדל של זמן. אנחנו כולנו הולכים על המוות. ההבדל הוא רק של זמן, שכמה זה מוחשי לנו. והרעיון בתרגול זה לא ללכת כל הזמן ולפחד מהמוות, זה לא רעיון. הרעיון הוא ללמוד לשמור על הפתיחה הזאת של הלב, על החמלה הזאת, בלי שיבואו הסירנות, לפני שבאות הסירנות, לפני שבאות הקטיושות, ואז אולי הם גם לא יבואו. כי אנחנו מתחילים לתקן את הפגמים האלה שגורמים לנו להיות במציאות כזאת. אז זה המטרה של תונגלן. המטרה של תונגלן היא בדיוק זאת. אנחנו אומרים בבודיזם הטיבטי שזה אימון. אנחנו פוגשים אנשים אחד עם יותר חמלה, אחד עם פחות חמלה, אחד עם יותר אהבה, אחד עם פחות אהבה. הבודה אומר שכל אחד מאיתנו יכול לטפח את המצב הזה, ולתרגל את המצב הזה, ומאיפה שאנחנו נמצאים לעלות לשלב הבא, ולהמשיך לשלב הבא, ולהגיע לחמלה האינסופית של הבודה. וזה רק עניין של תרגול. וצריך למצוא את התרגול הנכון, והתרגול של התרגלן הוא כזה. כמו כל תרגול, כמו ללמוד לנגן בפסנתר. אז בהתחלה מתחילים מסולמות, ובהתחלה לא שומעים את המוזיקה, שאולי קצת מייגע בהתחלה. מה שנושא כאן זה מלמד אתכם את הסולמות. לכן לעשות מזה מוזיקה. אם תתרגלו את זה, זה יהיה מוזיקה. וקצת ניתן לכם אחרי הצדקה, איך המוזיקה הזאת נשמעת. איך זה כשמישהו עשה את התרגול. אצל לכם אם תעשו את התרגול. מה שעוד מיוחד בתרגול של התמרן, תרגול הוא אותנטי, הוא בא ממסורת עתיקה ואותנטית. המסורת הזאת נשמרה בסוד במשך כמה מאות שנים בטיבט, בגלל שהלמות חשבו שאנשים לא יבינו אותה. היא כל כך הפוכה לאינסטינקטים הטבעיים שלנו, שאנשים עלולים לזלזל בה, וזה לא טוב. כי זה טיצ'ינג שהוא מאוד קדוש, מבחינה זאת שיש בו יכולת להוציא אנשים מסבל. זה ההגדרה של משהו קדוש, מה שיכול להוציא אנשים מסבל, ולהביא להם ברכה. ואם נתחיל משהו שהוא כל כך קדוש ומזלזלים בו, אז זה לא טוב לאדם שמזלזל, וזה גם עלול לגרום תנאים קרמיים להיעלמות של הטיצ'ינג הזה מן העולם. אז הרבה זמן הם שמרו את זה, העבירו את זה רק למי שהם חשבו כתלמיד ראוי. הגיע יום שאחד הלמות, אחרי שהוא ראה שמישהו שנעזר במדיקציה הזאת, עיוורים ממחלה טרמינלית, והוא החליט את זה ברוב חמלתו, התחיל ללמד את זה באופן פתוח, וזה קרה בערך לפני 800 שנה, ומאז הלימוד הזה קיים ופתוח. הוא חלק ממסורת שנקראת, תראו לא ג'ון, לא ג'ון, לא זה מיינד, תודעה, וג'ון זה אימון. לא ג'ון פירושו עברית התמרת התודעה. זה שם של, אוסף של טיצ'ינג שהתפתח בטיבט בערך משנת 800 עד שנת 1200-1300, תקופה כזאת, שהיה ראשית ימי הבודהיזם בטיבט. התפתחה מסורת נפלאה של לא ג'ון, וזה חלק מן המסורת הזאת. אתם תקבלו תחושה אותה המסורת הזאת, שהיא יפהפייה. וגם תקבלו אולי תחושה, אז למה זה נשמר בסוד? המדיטציה הזאת משתמשת בנשימה, וזה נותן לה כוח מיוחד. כי בדרך כלל בבודהיזם הטיבטי הם שומרים את השימוש בנשימה, המסורות של היוגה עושים את זה באופן פתוח, אצל הטיבטים הם שומרים את זה למתרגלים טנטרה מתקדמים ורק עם רשות מיוחדת. אז זה לא ג'וב ויוצא דופן שמכניסים את זה כבר בהתחלה באופן פתוח, וזה קשור לגוף האנרגטי שלנו, שדרכו אנחנו בסופו של דבר מגיעים להערה, ככה שהתרגול הזה באופן ישיר תורם את ההתפתחות הרוחנית גם בתודעה וגם בגוף, באמצעות הנשימה. מאוד מאוד עוצמתי. אני רשמתי לכם פה חמלה, אז כמובן אתם כבר יכולים, מכל מה שאמרתי, להבין שהלא ג'ון קשור לחמלה. יש עוד קטע שלישי שחייב להיות בכל דרך רוחנית ראויה לשמה, כמו שיש תפנית שזה תפנית מן החומר לרוח או מן הארצי לרוחנית. חמלה זאת אותה תובנה שמבינה שמה שחל עליי חל על אחרים, ואני לא יכולה לעבוד רק למען עצמי, לא אפשרי. אני לא יכולה להתקדם, אני לא יכולה שלי יהיה טוב ולשני יהיה רע, זה לא ממש טוב אם לשכן שלי רע. אז זה יש בכל דרך רוחנית טובה. המסורת שלנו היהודית בוודאי מדגישה את האספקט הזה. האספקט השלישי בדרך רוחנית זה אספקט של חוכמה. אנחנו קוראים לו את המסורת שלנו של השפה נכונה. ונשים את זה לרגע במרכאות, כי אני אדבר על זה לא היום, אלא בהמשך השיעורים שלנו. חוכמה לא במובן של להשיג הרבה אינפורמציה ולהפוך לאנציקלופדיה מהלכת, אלא במובן של להבין למה יש סבל? ולמה יש אושר? מה הסיבות לסבל? ומה הסיבות לאושר? ואיך אני יכולה להתחיל לשלוט במציאות שלי במקום שהיא תשלוט בי? איך אני יכולה להפסיק להיות קורבן של מסיבות ושל אסונות טבע ושל נתונים גופניים ומה לא ששולט בי ולהתחיל להשיג את השליטה? כי רק ככה אני יכולה לצאת ממצב שכביכול נכפה עליי. אני קיבלתי גוף כזה ונולדתי במקום כזה, בשפה כזו, זורים כאלה, יכולת שכלית כזאת וכך הלאה. זה מצב שכאילו באתי לתוכו. אנחנו אומרים שהוא לא מקרי, יש לו סיבות. אם נבין את הסיבות שהביאו אותי לכאן, שהביאו אותי לגוף שמתבלה, מתבקן ובסופו של דבר מת, ובאמצע גם מקבל מחלות, אז אנחנו יכולים להפוך את הדבר הזה. זאת החוכמה. אז בין השאר, כשאנחנו מדברים על חוכמה, אנחנו מדברים פה על הבנת מציאות. ויש פה אספקט חשוב של הבנת סיבה ומסובב, הבנה נכונה של סיבה ומסובב. אנחנו כולנו חושבים שאנחנו מבינים מה גורם למה, אבל לא יכול להיות שאנחנו מבינים נכון, כי העובדה היא שאנחנו נזקנים ומתים. והבודה אומר שלכולנו יש טעות פטלית שאנחנו טובלים בה כל הזמן בלי להיות מודעים. אז פה יש הבנה נכונה של סיבה ומסובב. וכל מי שמתקדם בדרך רוחנית ראויה לשמה, ההבנה הזאת הולכת ומתעמקת. זה מה שנפלא בדרך שאני קיבלתי, זה שיש לימוד מאוד מפורש ומאוד מפורט ומנוסח לפרטי פרטים שמאפשר לרכוש את ההבנה הזאת. ולא רק תומך על יד המקרה ועל איזו חוויה מיסטית, אלא דרך מובנית שבסופו של דבר מובילה לחוויה המיסטית, אבל היא כולה בנויה בלוגיקה. אנחנו קוראים לזה שלוש הדרכים. וזה עצה, אם אתם שומעים מורים שבאים, אם אתם שומעים דרכים רוחניות, זו דרך טובה לבחון אם זו דרך שראוי שתתלדו בה, כי זמננו בחיים האלה מוגבל. ואנחנו לא יכולים לבדוק בעצמנו, על בשרנו, כל דרך רוחנית שכל מורה מציע. אז לפני שנקדיש הרבה זמן ומרץ, נבדוק אם הדרך יש בה את האספקטים האלה. ואם אפילו אחד חסר, אז חסר שם משהו. אז זה בגדר את הכללים. עכשיו, הצנזור של התום לב הוא כולו בתוך הפיתוח של החברה. אנחנו אומרים שזה אספקט חיוני גם למטרה האולטימטיבית של להגיע להרה, אבל גם הרבה לפני זה. כבר בחיים האלה, וסיפרתי לכם על הבחור האוסטרלי, ובכל תחום בחייכם, אני אדבר תקף על מה זה עושה. יש רמה של חמלה שהיא מאוד גבוהה, ושאנחנו קוראים לה זוטירה סנסקרית. לימור בודי צ'יטה. בודי צ'יטה, הפירוש בודי זה להרה, וצ'יטה זה מים. אז התרגום המילולי זה מיין של הערה, אבל התרגום המילולי פה זה לא מה שמתכוונים. אתה לא צריך להיות מואר כדי שיהיה לך בודיצ'יטה. בודיצ'יטה זה רמה מאוד מאוד גבוהה של חמלה, שמובילה להערה. זה לא דווקא מיין שהוא כבר מואר, זה מיין ששואף להגיע להערה. זאת רמה מאוד גבוהה של חמלה, שבה יש סבידה עמוקה מהסבל שלי, ובאותה מידה הסבידה עמוקה מהסבל של הזונה. מעבר לזה, יש ראייה של הזולת כמאוד קרובים אליי, הם כמוני, מבחינת החשיבות של להוציא אותם מסדר. כמו שחשוב לי לא לסבול, ככה חשוב לי שאחרים לא יסבלו. יותר מזה, אז הם מאוד קרובים אליי, בדיוק כמוני. ואדם כזה מסתכל, איך אני יכולה לעזור לכל העולם הסובל? ולרובנו יש את התמיהה הזאת עמוק בלב. אבל אנחנו מתייאשנו באיזשהו שלב, בגיל צעיר התייאשנו, כי איך אני יכולה לפתור את כל בעיות הרעב והמלחמה ומה לא בעולם? ואז אמרו, אוקיי, אז אני רק לעצמי. הבודיסטפה, שזה אותו אדם שיש לו בודיצ'יטה, הוא הופך את התהליך, הוא פותח את עצמו, אני לא רק שואף שהם לא יסבלו, אני גם אלמד מה אני צריך לעשות בשביל זה. ואני הולך לעשות את זה, גם אם זה קשה, וגם אם את אחד לא הולך לתמוך בי, וגם אם כל הילדו לי, החמלה היא כל כך בוערת בעצמותיו, שהיא מניעה אותו לשאוף להגיע למצב המואר, כדי שיוכל אומנם לעזור לכל הבורים. יש הבדל בין בודיצ'יטה ובין להיות אדם טוב. אנחנו פוגשים הרבה אנשים טובים, שעושים טוב בעולם, ועוזרים לזולת, וזה נפלא, וזה נחוץ לגמרי. ונחוץ לעצים את זה כמה שיותר. זה עוד לא בודיצ'יטה. יש הבדל גדול בין חמלה, ויכולה להיות ברמה מאוד גבוהה, ובין נכונות לעזור לזולת ברמה מאוד גבוהה, ובין בודיצ'יטה. בודיצ'יטה, רמה של חמלה או אהבה לזולת, יותר גבוהה מכל מה שמוכר לנו כרגע. זה אדם שהוא לא רק בא להכיל אחרים, אם כי הוא גם מאכיל אחרים, הוא לא רק בא לתת הגנה לאחרים, אם כי הוא גם מגן על אחרים. הוא לא רק מנחם אחרים, כי הוא גם מנחם אחרים, אלא הוא בו זמנית מאמן את עצמו בחוכמה, להבין מאיפה באים כל הדברים האלה, כל הצורות הסבל שיש. השילוב הזה של החכמה והחמלה מביא אותו לדרגה של יכולת מדהימה לעזור לכולם, והוא לא עוצר עד שהוא סוגל לעזור לכולם. הוא לא נרתע בדרכו. וזה רמה של מחויבות עצומה ליצורים הסובלים בעולם. רמה מאוד מאוד גבוהה שכמעט שלא מוכרת. פה ושם, מזל מזלנו, ואם היינו נורא טובים, אנחנו פוגשים מישהו שפיתח בביצית האמיתית, ואלה מדהימים. ועל אדם כזה אומר, אני לא יודע כרגע איך עוזרים לזולת, אבל אני הולך ללמוד את זה. והם לא מפסיקים, אך שהם לא מותירים אף יצור ויצא מן הכלל. וכדי ללמוד איך לעשות את זה, צריך לפתח ידע כל, צריך להכיר מה כולם סובלים, ואיזה סבל הם סובלים, ומה הם צריכים. אז צריך לפתח את החמלה למידה מדהימה, את החוכמה למידה מדהימה, את היכולת למידה מתאימה, את האהבה למידה מתאימה, וזה בודה. אז אדם כזה אומר, אני חייב להגיע להערה, כי עד שאני לא אגיע לשם, הם ימשיכו לסבול ואני לא יודע איך לעזור להם.
זולמה בפרחים עלויה, עם הצילי יבשות לעמה, וחמה ולהנה היא עלויה, מילים של כל חסד ומרקה, ולבי ירחנה ולפעה לשנה, כגן שנתה ולביא רחמה ולחה אמישנה כגן שנתה ניתנו לך לא תזכה כל בריאה בעולם של כולו